כבוד היושב ראש, החכם, אני כבוד החכם, חכם, חבר כנסת, חכם, רבי אברהם מיכאלי, השם ישמרו ויחיהו, כמובן שהרבנים החשובים שנמצאים כאן, הרב ישראל עוזר, הרב יורם הכהן, שיושב כאן גם כן בבית הדין, הרבנים שנמצאים בקהל, יש כאן את היהודי היקר, החשוב, הרב הגאון, הרב רצון הרוסי, העושה ומעשה. עליו אפשר לומר מה שהגמרא אומרת, הרבי חייא, גדולים מעשה חייא, שהוא הפיץ את התורה בכל פלך ובכל מקום בארץ ישראל בעולם. המודעות של דיני התורה להתדיין על פי משפטי התורה, מורה ורבותי, על ידי המודעות הזו, גם מצב שאפילו ילדי בית ספר, בממלכתי, ממלכתי הדתי, הגיעו אלינו לדין תורה. נערים, הם הבינו שכדי לפתור סכסוכים ביניהם, כבר לא לדבר על חלק הדתי, החרדים. אני מדבר אפילו על הרבדים כבר הרבה יותר נמוכים. הייתי מציע שניכנס לבתי הספר ולהכניס את המודעות שתבוא מהחינוך מלמטה. אני בטוח שעושים את זה, אבל צריך להרחיב שכבר בבתי הספר מגרסא דינקותא הם כבר נמכו וידעו מהי תורת ישראל. מורי ורבותיי, התבקשתי לדבר על חופש מסחרי או תרגילים מסחריים. אני אציג כמה שאלות ואני אגע בכל אחד ואחד כמובן ממש בקצה המטה מעט מאוד. שאלה ראשונה שנעסוק בה, האם מותר לדבר בהגזמה כדי לפאר את הסחורה שלו? עוד אדם לפאר את סחורתו, אבל הוא מגזים. כמובן שלא מדבר, לא מדובר כאן כלל שהוא מעלים דמים בסחורה. על זה אין מה לדבר. אבל הוא מפאר את הסחורה שלו, הוא מגזים. מה רגלים? החלק השני יהיה, האם אדם יכול לעשות תרגיל מסחרי כזה שהוא בא ואומר שהציעו לו על הסחורה או על ביתו מחיר מסוים אפילו פלוני ולא היו פלונים מעולם כדי להכיר את הסחורות שלהם, אז הוא אומר, פלוני הציע לי כך וכך, זה הציע לי כך וכך. יותר מזה, אפילו הוא נשבע שהוא לא ימכור ופחות מסכום כך וכך. מה יהיה הדין של השבועה הזו? חלק השלישי, כמובן שאנחנו נקרא בכל אחד בקצה, כמו שאמרתי, בקצה המטה, הכל רחב מאוד, אבל הכל יש בו דין אחד. אדם מגדיל את נפח הסחורה שלו על ידי מים או חומרי הקפחה. היום רגילה כולל בשר באקליז, אז הוא צבוע אדום, זה לא הצבע הטבעי של הבשר, זה צבע משני, כשהוא מעובד, כשהוא עובר תהליך עיבוד, אז מבריקים אותו, תראים לו חומר הברקה, חומר צבע, כדי שיראה יפה. כן, האם מותר להציע בבית הכנסת על מצווה מסוימת מחירים גבוהים שאין בכוונתו לקנות את המצווה? כלומר, הוא בא לבית הכנסת, עושה דיל עם הגבאי, אומר, תשמע, אני יודע, אני רואה כאן שיש אבי החתן, אבי הבן, או יש כאן בעל שאשתו הגיעה בחודש התשיעי ויש סגולה לקנות פתיחת ההיכל, ואז הוא מגביה את המחיר כדי שאותם שמעבר ממנו לקנות את המצווה הזו, הוא יבוא עליהם במחיר כדי שיקנו את זה בדמים יקרים. הוא עושה כלל עם הגבל, שאם בסופו של דבר אותו קונה לא ימשיך בקנייתו, אז הוא ישלם רק מחצית מהסכום. והיעדים בזה. או כשאדם אומר לחברו, אני אביא לך סחורה טובה, האם הוא מתכוון לומר שזה לא רע, או בעצם זה צריך להיות טוב מאוד. מה ההגדרה של טובים? נתחיל בשאלה הראשונה שדיברנו עליה, האם מותר לאדם להגזים לפאר את סחורתו? מצאנו המשנה בנדרים, דף כ"ד, נדרים שחכמים אמרו שאין צריך התרה עליהם, איזה כגון נדרי הוואי. רואים רבותינו מה זה נדרי הוואי? מה המשנה אומרת? כל שאדם אומר, קונן עליי אם לא הייתי בדרך הזה כעולה מצרים. זאת אומרת, הוא אומר, הוא גם מספר לחברים שלו שהייתה הפגנה במקום מסוים, אנחנו עסקנו בהפגנות או ביציאת אנשים ברחובות, הוא בא ואומר להם, אני פונם עליי, זאת אומרת, הוא אוסר על עצמו לאכול פירות אם הוא לא ראה בהפגנה הזאת כעולה מצרים או בדרך הזה. ובאמת, הוא לא ראה כעולה מצרים. עולה מצרים זה 600,000 ריבו, הגברים לבד מיטה ונשים. החשבון שמה של מיליונים. האם הוא ראה? הוא לא ראה. מה הדין? המשנה אומרת, אם אדם נדר בלשון הזו, אז הנדר הוא לא נדר. למה? כאן רבותינו הראשונים מסבירים את הטעם מדוע הנדר הוא לא נדר. הר"ן על המשנה בגמרא שם אומר, אם הוא אמר כך, קושטא כאמר. מצמצם את דבריו, הוא אומר שבעצם הוא אמר אמת, למרות שבעצם אין שם כעולה מצרים, אבל היות ודרך האנשים להגזים, וזה דרך הדיבור, ולכן הוא בעצם אמר אמת, ומשום שהוא אמר אמת, אז לא חל עליו השבועה, הנדר לא חל עליו. אומר התוספות במקום, לא חל עליו הנדר משום טעם אחר. לא משום שהוא אמר אמת, הוא שיקר, אבל ענן סעדה, אומר התוספות, שהוא לא התכוון בכלל לנדור, כי הוא יודע את האמת. אבל כדי להרשים אותך, הוא אומר מה שהוא אומר, כדי להרשים את האדם שעומד מולו. ולכן הוא בעצם ענן סעדה. זאת אומרת, אנחנו יודעים על כך שמלכתחילה אין כוונתו לנדור. ולכן הנדר לא חל. והוא גם מגזים. רבנו הריטב"א, הריטב"א אומר משהו אחר לגמרי. אומר הריטב"א שהירושלמי מסביר, בשם הירושלמי, אומר, לא ייתכן שעין של אדם תראה בפעם אחת 600,000 ריבו כיוצאי מצרים. אומר, בא ככה הירושלמי מסביר בעצם למה הנדר הוא לא נדר, מפני שזה דבר בלתי אפשרי שעין תראה 600,000 ריבו בפעם אחת. יודעים שכלי התקשורת והמשטרה, כל האנשים הנוגעים בדבר, כשיש הפגנה, אז
כמובן שזה סלקטיבי, עבור הפנים. אם נוח להם, אז היו שם מאות אלפים. אם פחות נוח, אז היו מעט אלפים. השאלה היא, איך הם רואים? אם אדם טס במטוס, אז הוא יכול לראות. אבל כאן אנחנו מדברים, הגמרא מדברת שבעצם דובר על אדם ללא שום כלי, בעיניו הטבעיות שהקדוש ברוך הוא ברא לו, אומר נדמה, הוא אומר שראה כעולה מצרים, קונה מעלי פירות אלה, אם לא ראיתי כעולה מצרים. והריטמה הוא לא ראה, הוא לא יכול לראות, כמו זה ירושלמי. כך אומר הריטמה. וזה לא דומה, הוא אומר, לאדם שנשבע שהוא ראה גמל פורח. אדם נשבע, הוא ראה גמל פורח. עם כנפיים וטס. למה שמה השבועה לא שבועה? שום טעם אחר. כי אין אפשרות של מציאות כזאת. הריטב"א מדבר שישנה מציאות שיהיו אנשים רבים כל כך כעולי מצרים. אבל אתה אומר שאתה ראית אותם, זה דבר בלתי אפשרי. לא יכול להיות שראית. ולכן הנדר לא חל. לכן זה לא דומה לאדם שאומר דבר שהוא לא קיים במציאות. לא קיים במציאות. הוא נשבע על דבר שהוא לא קיים במציאות, אם הוא נשבע שהוא ראה גמל פורח. על פי זה אפשר לבאר את הגמרא במסכת חולין, דף צדיק עמוד ב'. הגמרא אומרת, תנן התם, הפוח היה באמצע המזבח, פעמים היה עליו כ-300 קור. אמר רבא, גוזמה. רש"י מסביר במקום, מילתא בעלמא ולאו דווקא, ומעולם לא הגיע לשלוש מאות קור. הגמרא אומרת, נעל, על המזבח לפעמים הגיע האפר לשלוש מאות קור. אני עשיתי חשבון, לא יודע אם אני דייקתי בחשבון, אבל אני עשיתי חשבון ל-76 76 טון וחצי בערך. זה יכול להיות דבר כזה? אומרת הגמרא, רב רש"י מסביר, הגמרא אומרת זה גוזמה. אומרים רבותינו, גם כן השקו את התמיד בקוש של זהב, ושם הגמרא אמר רבא, גוזמה, תמיד השקו אותו בקוש של זהב? לא. אז פעם ישקו אותו בכוס של זהב, ופעם ישקו אותו בכלי חרס, ואולי בכלי אחר, אין חיוב דווקא בכלי זהב, זה גוזמה, אומר רש"י. ואז הגמרא אומרת, שגם התורה דיברה בלשון הוואי, וגם חכמים דיברו בלשון הוואי, גם הנביאים דיברו בלשון הוואי, הכוונה בלשון הוואי, הכוונה זה לא אמת, אז זה גוזמה. איפה ראינו שהתורה דיברה בשון הוואי? כתוב בתורה בספר דברים, פרק א', פסוק כ"ח, סיפור של המרגלים. המרגלים באו ואמרו, ראינו ערים גדולות וצורות בשמיים. וכי הם ראו ערים גדולות וצורות בשמיים? זה ייתכן? מובן לשון הוואי, דיברה התורה כלשון בני אדם. ועד התורה דיברה הלשון שמשתמשים בני אדם. חכמים, הנביאים דיברו גם כן. הנביאים, בהמלכת דוד המלך, אני מקצר, בהמלכת דוד המלך, שם כתוב, ותתבקע הארץ לכולם. שם במלכים א', פרק א', אמר רבי יצחק בר נחמן אמר שמואל, בשלושה מקומות דיברו חכמים לשון הוואי. גם חכמים דיברו בלשון הוואי. ראינו את התורה, ראינו את הנביאים. גם החכמים דיברו בלשון הוואי. המקרה שהבאנו קודם, לעניין של שהיה אפר תפוע על גבי המזבח, וגם, אומרת הגמרא שם, גפן של זהב הייתה עומדת על פתחו של אחד, הוא מודלה עליה על גבי כלונסאות, כמו ענבים של זהב. כל מי שרוצה היה לתרום איזה גרגר של זהב, היה תורם, ואת הגמרא, 300 כהנים נשאו את הזהב. ואת הגמרא זה גוזמה, לא, זה הרבה, זה כמות אדירה. כן, הפרוכת. הפרוכת הייתה גדולה, עם 300 כהנים קבלו אותה. גם כן אומרת הגמרא, זה גוזמה. מה אנחנו רואים מכל הדברים שהבאתי? בקצירת העומר, שגם חכמים, גם התורה, יש להם סגנונות ודיבורים של בני אדם שרגילים להגזים. אז זאת אומרת, אם הוא נמצא בגדר הסביר, אז הוא יכול לשבח את סחורתו. השאלה הקדוש על מסכת חולין פרק נר, מצווה נלמד, זה שונה, אני אתן לכם צד ראשונו, בכלל משא ומתן לאמונה, אמרו, גם כשימכור אדם סחורתו, לא ישבח אותה יותר מדי. זאת אומרת, לשבח קצת אפשר, יותר מדי אסור, אבל כשיקנה, לא יפריק בגנותה, לא רק לגבי המוכר, אלא גם כשאדם קונה ויגיד לו, זה סחורה לא שווה כלום. הוא ידבר בגנותה של האדם, פי שלא יתקבל להם. מכל מקום דבריו מתקיימים, שנאמר ותגזר עומר ויקום לך. ומישהו איש אמת בכל מסעו ומתנו, הן במקח הן בממכר הן בהלוואה, לעולם יאמר בפעם ראשון סמדעתו, אומר השלם, אתה רוצה להיות אדם אמיתי לפי דרך התורה, מיד תאמר את סוף דעתך מה שאתה באמת רוצה למכור. וירגיל אותם המתעסקים עמו שאומר בדיוק את מה שהוא רוצה לומר. אז אם כן, הוא בא מהשלה הקדוש שמותר קצר להגזים, אבל יותר מדי, כמובן. כל במידה. האם הוא יכול לעשות תרגיל מסחרי, כמו שאמרנו, שהוא אומר שהציעו לו מחיר גבוה. האם הוא יכול לעשות כדבר הזה? יש רבנו בעל חוות יאיר, רשות חוות יאיר בסימן סמכתת, כותב מעשה שהיה. אומר, אדם רצה למכור את הדירה שלו. בא אליו אדם ואמר, אני רוצה לקנות את הדירה שלך, אני מוכן לתת לך 300. אומר לו, מה אתה מדבר? נפתלי נתן לי 350 ולא מכרתי לו. ויותר מזה, הוא קפץ ונשבע שאם יבוא היום מישהו ויתן לו 400, הוא לא ימכור לו. בסופו של דבר הוא נתן לו 410 וחברו את המחיר. הקרובים של אותו ראובן שמעו בכמה הוא קנה את הדירה הזו, ואמרו לו, דירה כזו קנית בהפרזה, המחיר של המוגזם. ואז הוא התעורר, הלך לשאול את נפתלי, היה לך שיג ושיח עם ראובן, הוא רצה, הצעת לו 350, אמר לו, היו דברים מעולם, בכלל לא דיברתי איתו על הדירה, ואני אינני מעוניין בכלל לקנות דירה. בא הקונה, בתלונה, אתה רימית אותי. אמר לו הקונה, נכון, בדבר נפתלי, אתה צודק. לא היו דברים מעולם. אבל מה, אם נשבעת? אומר, האמת היא שאני נשבעתי שבאותו יום, אם יבוא אחד ייתן לי 400, הייתי מוכר. כי ידעתי שלא יבוא מישהו שייתן לי 400. בסופו של דבר, אתה נתת 410. וכאן, אבות יאיר, מסכם, מסכם את דבריו, כותב החבות יאיר, שבאמת המתח הוא מתח. הוא לא יכול לחזור בו. למה? תבדוק. אתה שמחת על נפתלי, אז איך תשאל את נפתלי, האם באמת נתת או לא נתת? לא שאל את נפתלי. אז בעצם אתה, המחר, אתה שמחת על עצמך, והמחר הוא מחר. אלא מה? שחבות יאיר שם אומר, שאם הוא עדיין לא שילם לו, אז הוא יכול לחזור בו. לגבי הנושא של השבועה, אז אני אקצר בדברים, איננו שבועה דווקא בנותר או לשבע לאבא, אבל דבר שברשותו לשנות, לא. זאת אומרת, חזל אומרים, שפה באמת הוא התכוון, הוא בנושא של השבועה, הוא נשבע. תכף נראה שהגמרא, המשנה במסכת נדרים דף חף, המשנה קודמת למשנה שהזכרנו קודם, יש מה שנקרא נדרי זירוזין. נדרי זירוזין. אומר, אני רציתי לזרז אותו, ולכן השבעתי. על חבות יאיר הזה, יש עטז חולק, אומר שבאמת המחר הוא מחר, אבל באיזה טעם המחר הוא מחר? הוא מחר גם אם הוא לא שילם לו. לדעת חבות יאיר רואים שאם הוא שילם לו, נגמר המחר. מועדן לא שילם לו, יכול לחזור בו. המשנה בנדרים אומרת, ארבעה נדרים התירו חכמים, נדרי זירוזין, נדרי הווי, שגגות ונדרי אונסי. זאת אומרת, בשלושה אלה, זה, אתה מזרז את האדם לקנות. ונדרי זירוזין, הנדרים האלה, חכמים אומרים, דווקא, מתי אנחנו אומרים נדרי זירוזין? או זה, אם הוא היה בסכנה, או מקרים שבא איזה שודד, ואז הוא הבטיח לו הכל, אז הוא נשבע, ניתן לו. בכלל זה הדרך, יש דיון גדול ולא נעריך בזה. הדברי מלכיאל, בחלק ד' בסימן קובלמתת, הוא דן גם כן במקרה מאוד מאוד מיוחד, שלושה קנו יער. ואחד מן השותפים בא אליהם יהודה, ורוצה לקנות את החלק שלהם. הם, השותפים האלה, רובי משמעון, השותף לוי, לא הכי מצחן בעיניהם, רצו להוציא אותו. אז כשבא יהודה לקנות, אמרו, אנחנו לא רוצים למכור, אבל תלך ללוי, הוא רוצה למכור. ובאמת, כשהם באים ללוי, לוי שואל את רובי משמעון, מה אתם אומרים? אמרו, גם כן אנחנו מוכנים. מתברר בעצם שהם לא מכרו לו, הם לא יעבירו את כל הזכויות לפי בוטבו וכדומה, ובסוף התברר ללוי בעצם, אחרי שהוא קיבל מקדמה, התברר לו שהם לא מכרו את החלק שלהם והוא רצה לחזור בו מהמכר. הוא דן שם בהסתעפויות שהם לא קשורים 100% לעניין, אם היה קניין, לא היה קניין שם בעניינים, אם כבר המחר הוא מחר, אבל בעניין שלנו, העניין של ההונאה, אומרים שבנקודה הזו, אומר הדברי מלכיאל, שבעצם המחר הוא מחר, ואין פה הונאה. למה? מפני שאתה, אם אתה רוצה, תברר את העניין, הרי אתה רצית למכור. זה שאנחנו עכשיו אמרנו שגם אנחנו מוכרים, זה רק זירז אותך. אבל, אומר, הדברי מלכיאל לא הייתה עונה. אמרתי שהוא דן בהסתעפויות, מי שרוצה לראות שם, הוא מאוד דן באריכות, בנושא הקנייני וכו', זה מאוד כדאי לראות את הדברים במקור. בנושא השלישי שדיברנו עליו, האם מותר לשים בחומרי ההטפחה, בסחורה, או לייפות אותה. בכל מיני צבעים, חומרי הברקה וכדומה. אז יש לנו שולחן ארוך, הזכירו אותו אתמול, בסימן רשכ"ח. הלכה ט'. רק הזכירו את תחילת הסימן. כתוב שם, אין מפוקסים, לא אדם ולא בהמה ולא כלים, כגון לצבוע זקן העבד העומד למכור, כדי שיראה כבחור. אמרו שולחן ערוך, אתה יש לך עבד שהוא חתיאר, כבר הוא מוגר, אין? אתה רוצה לצבוע לו את השערות בשחור, שיראה ככה צעיר ונמרץ? אסור לך. אסור להשקות בהמה מייסובים שהם נפחים אותה, היא נראית מה? נראית שמנה ויפה, וכן על זה הדרך, וגם לא מקרדים, מקרצפים וכו'. אז מה אומר? ואין שורין הבשר במים, היינו דווקא במקום שאין המנהג כן. אבל אם המנהג של הקצבים לשלוטו כדי שיראה שמן, שם אותו במים, המים כמו מגדלת. אולי היום יש טכניקות כאלה ואחרות, פעם הטכניקה הייתה לשים אותו במים, הוא נראה שמן ויפה. אומר, אם הדרך, אומר עצמה, אם הדרך של הקצבים לעשות כן, מותר. זה לא יקרה עונה. למה? דהם מהנבו, דה הרי הכל יודעים, זה דרך קצבים לשלוטו. אז תברר, תבדוק אותו. תוציא אותו החוצה, תראה, אם הוא שמן או לא שמן. שם זה איסור אחר לגמרי, זה שונה קצת, שם הוא עושה מעשה, לא כולם יודעים, שם זה איסורי דם, אנחנו לא נכנס לעניינים שהם לא קשורים באופן ישיר להונאה, כן? כמה נבלע אדם בתוכו, ויש בעיות אחרות גם כהלכתיות. אבל השולחן ערוך הרב כותב, אסור לנפח בקרביים, בהונאה סעיף יוטט, אסור לנפח בקרביים כדי שיראו שמנים ורחבים. אסור לשרות בשר במים כדי שילבין ויהיה נראה שמן. ואם מנהג כל הקצבים לעשות כן, והכל יודעים, ומנהגם יש מי שמכיר. לא מכיר בשופי, אבל יש מי שמכיר. לפי שאין כאן הונאה, כיוון שכל יודעים מנהג. אבל הוא מסייג את הדברים שלו. ואומר, ושומר נפשו ירחק מזה. נכון שיש להם צדדים מסחריים שאדם יכול, אבל שומר נפשו ירחק מזה. למה? שאולי יסבור הקונה שזה שמן. יש את הרב משה פיינשטיין, פשוט תגרוב משה ביורה לאה, חלק א', סימן למד א'. אני כבר מסיים. האגרות משה הביא מעשה שאצלהם היה באמריקה. היו לוקחים כבדים ששחטו אותם, שחטו את הבהמה זה מקרה, ושמים את הכבד בתוך דם. טובלים אותו בתוך הדם. אז מה הוא נראה? הוא נראה שהוא אילו נשחט היום. אז היום והזמן קצר והמלאכה מרובה, רוצים לגזול זמן של אחרים גם כן, אז אני אקצר בדברי האגרות משה, למרות שהוא מעריך מאוד בעניין הזה. אומר האגרות משה, ששמים את הכבד, את הכבדים בתוך הדם, זה לא דבר מוחלט שהוא אומר לו שחטו את הבהמה היום, ואלה הכבדים שנשחטו בעצם היום. רק זה שולל שהם לא נשחטו זה מכבר, ועליך הקונה לברר. ולכן הוא אומר, גם הרבנים שחותמים שם על הכשרות וכו', הם לא עוברים על איסור הונאה, לא הם ולא המוכרים. אבל הוא מביא ראיה לדבר הזה מהגמרא במסכת חולין, דף צדיק ד', אומרים מכריזים שנפל ביסרא לבני חילה. היו מכריזים, לא היו אומרים נפל בשר טרף. למה? מה זה לבני חילה? לבני אומות העולם האחרים, שזה מותר להם. אומות העולם האחרים מותר להם לאכול בשר טרף. אבל הם לא אומרים את זה בצורה מפורשת, כדי שהם לא יבינו, כדי שהם יקנו את זה במחיר יקר. אז אומר אומרת הגמרא שם, מקשה הגמרא, והקמת אלו, וכי מותר להטעות גוי, הגמרא אומרת, הם שמתאים את עצמם, זאת אומרת, לא הוא מתאה אותם, הוא מכריז, נפל בישראל בני חילה, הוא מתאה אותם, הם יטעו את עצמם, הוא אמר להם זה בשר כשר, לא, הם כמתאי נפשיים. על כל פנים, מה אנחנו רואים כאן, אומר איגרת משה, שבאמת, שאין שום בעיה בדבר הזה, במצב שהוא מתאה את נפשו, הוא מביא ראיה, מהגמרא במסכת חולין בתחילתה בדף ח', שהם שמים את הטיפלה אילה ובישרה, זאת אומרת, את השומן על הבשר, והרמב״ם, בהלכות מאכלות אסורות, כותב שהחשש הוא מפני שהחום של הבשר, השומן, החלב ניתח, והוא עלול לאסור את הבשר. הרמב״ם לא נחת, וגם הגמרא לא דיברה, הלונה דיברה על איסור חלב, אם יש בזה איסור חלב, אין בזה איסור חלב, אז כותב הרבם שבדיעבד יהיה מותר, אבל הוא לא נודע בעניין הונאה כלל, אני אומר את שון החידת על הדבר האחרון שלנו, כי אנחנו נצא צער של החידה, לכן אני רוצה להזכיר את החידה כאן, שהוא נשאל בשוט יוסף אומץ, סימן מוזעים, הוא נשאל בשאלה אם מותר לקנות מצוות, זאת אומרת שבא אדם ומטביע את המחיר ואין דעתו לקנות. אני אקצר ואומר אשר את התשובה שלו, וזה לשונו, הנה עניין זה עיקרו מרמה ותחבולה, שנראה שהוא רוצה לקנות מצווה ואין כוונתו לקנותה, אלא כדי שיוסיף באחד, וזהו בכלל מה שפסק בשולחן ערוך בחושן מספר, נשמע את סימן ראש חפת, עשו לרמות בני אדם במקע או עמקע, או לגנוב דעתם, וזה אומר מה בגניב הדעת, ואדם כשם נאמן, כגון אם יש מום במקע, שם אני אמר שאם יש מום במקע, אז שם, וצריך להודיע ללוקח, נראה דכל שיש בעניין מרמה בגניב הדעת, זה בכלל גונב דעת הבליות. די ומחתיב שירית ישראל לא יעשו עבלה ולא ידברו חזר ולא ימצא בפיהם לשון תרמיד. הוא עושה עבלה שהוא קונה את המצווה והוא לא מתכוון גם לשלם, והוא משלם רק מחצית מן הדברים שלו. באמת יש הרבה ענייני מוסר כאן שהחלתי, אתם רואים שהדברים הם מאוד מאוד רחבים והדפים מלאים, אבל אי אפשר הרי הזמן קצר וזה, אבל על זה אולי אפשר לסיים, דובר אמת בלבבו, אומרת הגמרא במסכת מכות, ודובר אמת בלבבו כמו רב ספרא, כן, רב ספרא, מה שהיה אומר, מה שהיה חושב בלבו, היה מבצע. אומנם זה מידת חסידות, אדם זה. סיפור קצר, שמור רבי עליו השלום, היה מוכר דגים ועופות לרב משומר, ששברוך היום הרב בישוב גן ים, שהוא היה רבנו, כן? מוכר דגים, יהודי נכנס, אני הייתי בחופשה בישיבה, יהודי נכנס, יהודי תמים, קנה דגים, דגים חיים, אם זה קרפיון, לקח אותם, שם אותם על האופניים שלו, אחרי שעה הוא חוזר, הוא אומר למור אבי, רבי מנחם, תראה, עד שהגעתי לבית הכנסת, זה בערך מרחק של 300-400 מטר מהחנות של מור אבי עליו שלום, אני ראיתי שהדגים נמצאים על הסבל, נמצאים על אופניים. אבל כשהגעתי הביתה, היו חסרים לי שתי דגים, בבקשה תראה אם הם חזרו לברכה. דגים יש להם רגליים לחזור לבריכה, אני הייתי בטוח שאחמור אבי זורד אותו עכשיו מכל המדרגות. מיד הוא מצווה עליי בהסתכלות, תביא ליהודי הזה את הדגים שהוא מורה לך בתוך הבריכה. אני ניגשתי והוא אומר לי, לא, לא זה הדג הזה, זה הדג הזה, עד שהצלחתי ללכות אותו, זה לקח גם כמה דקות, אומר לי, זהו, זה הדג הזה, הנה הדג שברח. וכיפר אותו, והוא הלך. אמרתי למור אבי, אבא, אני יודע שאתה לא קמין. יש פה משהו. אומר לי, תראה, אני, האדם הזה יהודי, תם וישר וירא אלוקים. והוא לא רמה, אם היה רמה לי, תזרק. אבל אני יודע שהוא אמר את זה בתמימות, כי כך הוא חשב. ומה מכך? שעוד יהודי סעד בסעודת שבת על חשבוני, ואני לא יבייש אותו. שלושה אנשים היו בחנות. אם הם היו קולטים את דבריו, היו עושים ממנו חוכה ויתלו לה בכל היישוב. וכדי בזיין בקצב, איזה בושה זאת היה להלבין בני אדם ברבים. והם מוסר חי. מה זה? מוזלי צדק, משפט צדק, מכירת צדק. אני אומר שכל מי שסוחר הוא צריך לבוא לרב הרוסי, ללמוד את כל חושן משפט על בוריו, ואז צריך לפתוח חנות מסחר עם כל. עם רצון שיזכה, בעזרת השם, הרב רצון הרוסי, להקים את הבית הגדול, לא רק בקרית אונו. בכל מקום ומקום בארץ ישראל יהיה מגדלור גדול בעזרת השם יתברך, ובכל העולם כולו יפוצו מעיינותך חוצה, ומסירות נפשך אתה תצליח בעזרת השם יתברך.